תודה רבה קרין, תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה לאופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, בוקר טוב, קהל נכבד. שמענו כרגע את פרופסור רייכמן מציג את חוק יסוד הלאום, נקרא לו חוק הלאום לשם הנוחות, אבל מדובר בחוק יסוד כמובן. ואנחנו מנסים להבין את עמדתך, כי אחרי שחוק היסוד עבר, שרת המשפטים איילת שקד אמרה שחוק היסוד, חוק הצהרתי, אומר את המובן מאליו, הוא טריוויאלי ואין בו שום חידוש. לעומת זאת שמענו שאת מתנגדת לחוק היסוד, ולכן האם תוכלי לזקק לנו בקצרה מה מפריע לך בחוק היסוד?
החלק שמצער אותי בחוק הלאום זה שלוקחים לא רק את המובן מאליו, את הסיבה שבגללה, בשבילה אני נמצאת בפוליטיקה, שממנה נובעת כל השקפת העולם המדינית שלי, לשמור על מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, והפכו את זה לנושא שנוי במחלוקת. מה המחלוקת? מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, בוודאי, כן. מדינת ישראל היא מדינה שיש בה שוויון לכל, היא מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. יהודית לא במובן ההלכתי דתי, אלא במובן הלאומי, לא במובן הלאומני, ובמובן הדמוקרטי לא ברמת שיטת משטר שכל אחד מצביע יום אחד, אלא כמערכת ערכים שיש בה שוויון. ולו היינו מתייחסים ליהדות כפי שאני תופסת אותה, השוויון בכלל היה המקף המחבר בין היהודית לדמוקרטית. ואהבת לרעך לבין ערכים שקיימים בדמוקרטיות. ולכן מה שמפריע לי בחוק הלאום זה שהוא לקח הסכמות שהושגו עם קום המדינה על ידי כל ראשי הציבור וכל ראשי המפלגות דאז, קומוניסטים ורוויזיוניסטים וחרדים וכל מי שבעצם היה אז חלק מההנהגה במדינת ישראל, וחתמו על מגילת העצמאות, וחוק הלאום קורע חלק ממנה, ומחוקק רק חלק אחד. ויש לזה משמעות, כי בסופו של יום, שעוסקים בכוונת המחוקק, אחרי שעשינו את כל הדיונים האלה, אחרי שביקשנו, תכתבו כמו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא בא להגן את ערכיה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, אומרים לי לא. אז בואו נתייחס לערכיה של ישראל במגילת העצמאות, אומרים לי לא. אז לפחות שלא ימכרו לי שזה מקרי, ושזה מחוקק את המובן מאליו. יש ממשלה ששוויון הוא דבר שלא יכולים להסכים לו. זאת העובדה. האם זה בגלל החרדים, בגלל שוויון לנשים או לקהילות אחרות? האם זה בגלל הבית היהודי שחושש שפעם ינתן פה שוויון לפלסטינים אחרי שהם יספחו מיליונים מהם? זה כבר לא משנה. זה שמפלגת מיינסטרים, מפלגת שלטון כמו הליכוד, שהוקמה כמפלגה לאומית וליברלית, שבוודאי מגילת העצמאות הייתה אמורה להיות על כל חדר במצודת זה, ואיננה מסוגלת לתמוך בזה, זה החלק המעציב. בקיצור לשאלתך, ישראל חייבת להישאר מדינת הלאום של העם היהודי, שיש בה שוויון לאזרחיה ברמת הפרט כאזרחים, וכל מי שיקח חלק מהמשוואה הזאת, או יבטל את קיומה כמדינה יהודית, או יבטל את קיומה כמדינה דמוקרטית, תמצא אותי ממול במאבק נגד חלק הזה או חלק הזה. אז עוד הערה אחת, דרך אגב, גם כן, אפרופו חיבורים משונים שהפוליטיקה מייצרת, אני הכנתי ואני מגישה את הצעת חוק יסוד בעצם מגילת העצמאות, או שאני קובעת שישראל היא מדינת העם היהודי שיש בה שוויון, יש... ואלה שבהם מתנגדים לזה היום, זה מצד אחד הממשלה, ומצד שני הרשימה המשותפת. הרשימה המשותפת לא רוצה את החלק של היהודי, והממשלה לא מוכנה לחלק של הדמוקרטי. זה דבר נורא שקרה כאן.
אז אוקיי, אז אם זה מה שמפריע, תרשי לי בבקשה להחזיר אותנו אחורה לשנת 2013, כשהיית שרת המשפטים, עומדת בראש ועדת השרים לחקיקה, אז כפי שפרופסור רייכמן הראה לנו, שלושה חברי כנסת, איילת שקד, יריב לוין ורוברט אילטוב, מגישים הצעת חוק מדינת הלאום, ובהצעה הזו הם אומרים לא רק שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אלא גם שהיא תהיה מחויבת לשוויון ולזכויות הפרט, ושמדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית, ויש גם הפניה מפורשת להכרזה, וזה לא צלח. את במקום זה, סליחה, רק אני אשלים, מינית את פרופסור גביזון לעמוד בראש ועדה מיוחדת ש... תציע אלטרנטיבה, בדיעבד, לא היה עדיף לדחוף את ההצעה הקודמת?
זה מסוג הדברים שאנחנו חולמים עליהם, שמשהו יכל היה לקרות כשהוא לא יכל לקרות. זה שחלק מחברי הכנסת הגישו הצעת חוק, שאלקין הגיש הצעת חוק בצד השני לגמרי שלא כללה את הדמוקרטיה, וראש ממשלה שבעצם הגיש הצעת חוק שהלכה אל הקצה גם היא, הסיכום היה למנות את פרופסור רות גביזון על דעת ראש הממשלה, כדי שתכין הצעה, או שתאמר האם באמת צריך לחוקק. ולכן האופציה הזאת לא הייתה אופציות אמיתית, חוץ מזה שבאמת גם היום שרת המשפטים אומרת, לי לא מפריע שוויון, אבל הקואליציה הזאת לא יכולה. אז הסיפור הוא לא איזה חבר כנסת חתם באיזושהי נקודה על הצעת חוק, אלא באופן בסיסי ביותר, השילוב הזה, מה שנתניהו קורא קואליציית השותפים הטבעיים, לא רוצה, לא מסוגלת ומתנגדת לקדם הצעות שכוללות את העיקרון של ישראל גם כיהודית וגם כדמוקרטית. דרך אגב, ההמלצה של גביזון אז הייתה אל תיגעו. זאת אומרת, הסיפור הזה יוביל אותנו למקומות רעים, לא המלצה בשורה, בניתוח, ואם כן, תעשו על זה דיון ציבורי. לא איזה משהו קואליציוני פוליטי. בואו נפתח את זה לציבור, בואו נעשה דיון ציבורי. ראש הממשלה שמע את זה. זה היה בימים שבהם, בהערת אגב, זה לא קשור לדיון, אבל יש איזו נטייה, אם אתה לא יכול לספק ביטחון, אז כדאי שתהיה לאומן. זה איזה מין פטנט כזה בליכוד. ואחרי צוק איתן, נתניהו הותקף מצד ימין על ידי ליברמן ועל ידי בנט, על זה שהוא לא יכל להפיל את החמאס. מאז כבר הסתבר שליברמן כבר היה בממשלה וגם הוא לא יכול, אבל זה כבר אירוע אחר. ונתניהו אז החליט שהוא חותך ימינה, שהוא מאמץ על ליבו את דווקא את ההצעות הכי קיצוניות, והוא עצמו תמך בהצעת חוק של אלקין, שאין בה שוויון ואין בה שום דבר אפילו קרוב לזה. כמובן פיטר גם את לפיד ואותי מהממשלה, וביקש להרכיב ממשלה עם השותפים הטבעיים שלעולם לא יסכימו לשוויון. והראיה, אפרופו אירוע אחר, הרי בקולו הוא אמר שהוא נורא בעד אימוץ לבני זוג מאותו מין, להומואים, והיום אני מבינה שכבר התשובה שהממשלה נתנה לבגץ, שאין לזה התכנות פוליטית, ובמילים אחרות, הממשלה הזאת לא יכולה לכתוב שוויון ולא מוכנה
לכתוב. כי אם אנחנו מדברים על ההכרזה על הקמת המדינה, מדובר על מסמך שנוסח במשך 3 שבועות, לקחו בו חלק בניסוח בערך 15 גברים לבנים ילידי אירופה. לעומת זאת, חוק הלאום נמצא על שולחן הכנסת משנת 2011. שנים של דיונים, לקחו בו חלק אלפי אנשים בדיונים הללו, הצביעו בו למעלה ממחצית מחברי הכנסת בעד. למה מבחינה דמוקרטית, למה לתת עדיפות לאותו מסמך ישן מאשר למסמך עדכני יותר שאולי משקף טוב יותר את עמדת הציבור?
התשובה אולי הפחות ממלכתית בהקשר הזה, קודם כל אני חושבת שהמסמך הוא יפהפה. לקרוא אותו ולהתענג מכל אות. הדבר השני, למרות מהירות ניסוחו, היו בו גם אז פשרות. ולקרוא את מה אומר כל אחד מראשי המפלגות שחותם עליו, זה מדהים. כי אתה רואה גם את החרדים וגם את הקומוניסטים וגם את הרוויזיוניסטים ואת הסוציאליסטים, כל אחד עולה ומסביר למה המסמך הזה לא משקף את כל השקפת עולמו. אבל אומרים, הם מוסיפים, מה גדול היום הזה? זאת אומרת, זה אירוע שבו אנחנו מקימים מדינה, אז אנחנו חוברים למכנה המשותף הבסיסי ביותר שאנחנו יכולים לחיות איתו. ולכן, מאז, כל השנים האלה זה הפך להיות לא רק תעודת הלידה של מדינת ישראל, בעיניי זו תעודת הזהות של מדינת ישראל. והחלק שהוא אפילו, אתה תיארת כאן תיאור של דיון בכנסת, אתה יודע, אני לא רוצה להאשים אותך בתמימות, אבל בואו נאמר את האמת, גם בגין בזמנו ציין את זה. הכנסת זה ידה ארוכה של הממשלה, יש רוב קואליציוני. הם יכולים לקיים כמה דיונים שהם רוצים, בסוף יש להם הוראה על מה להצביע. הקימו ועדה מיוחדת, אתם יודעים למה זה לא היה בוועדת חוקה? מה ראוי יותר שזה יהיה בוועדת חוקה? אסון גדול. בני בגין הוא חבר בוועדת חוקה. אז הוא חס וחלילה עלול להטות את הקו. אז המציאו ועדה מיוחדת שקרויה ועדת חוק הלאום, או בעצם הוועדה למעט בני בגין. זה המצב, ולכן יש כאן משטר קואליציוני, זאת הדמוקרטיה במדינת ישראל, זה בסדר, רק כדאי לדעת את זה. בסופו של יום, החל הבשורה החיובית דרך אגב, זה שבמהלך הדיונים החוק הוכר מחלק מהתפיסות היותר בעייתיות שהיו שם, אבל רק כי זה הפריע כל פעם לחלק אחד מחברי הממשלה. זאת אומרת, אם יש מפלגה שמייצגת את ציבור העולים, שבעצם הם אינם יהודים, הם עלו מכוח חוק השבות, אבל אינם יהודים, אז היה צריך להוציא חלק מהתפיסות ההלכתיות שלא מאפשרות להם שוויון. ואז באו ואמרו, אנחנו צריכים ליצור קשר עם יהדות התפוצות. ואז החרדים נזעקו ואמרו, אוי אוי אוי, מה זה אומר? נכיר בגיור שלהם? או בזה שמותר להם לבוא לכותל? לא. אז הם תקנו את החוק ככה, שאנחנו נקרב את יהדות התפוצות בתפוצות. זאת אומרת, לא כאן, שם. זאת אומרת, זה איזו מין מלאכת, אני לא רוצה להגיד מלאכת מחשבת, כי זה קצת מחמיא לזה, אבל זה מלאכה קואליציונית של תפירה, שכל אחד מחברי הקואליציה, לא מחברי הכנסת, יסכים כשאני הצעתי להם, בואו נסכים כולנו על מגילת העצמאות, או על המשפט שאומר, ישראל היא מדינת העם היהודי, שיש בה שוויון זכויות לאזרחיה, אני לא מדברת על שוויון זכויות לאומי, או משהו מהטקסטים האלה, ואז היינו מקבלים מעל 100 חברי כנסת מצביעים בעד, מסר לאומה, אירוע מאוד יפה, שלא קרה.
אז אם ככה, אני מבין שאת מנסה לקדם הצעת חוק יסוד, שתאגן את המעמד של הכרזה על הקמת המדינה, אבל די ברור, לפי מה שאת מתארת כאן, שהסיכויים להעביר כזה חוק יסוד הם קלושים מאוד. שאלה, היו כבר הצעות, הרבה מאוד הצעות כאלה בכנסות קודמות, גם כשאת היית שרת המשפטים, היו הצעות חוק פרטיות להגן את ההכרזה כחוק יסוד. השאלה היא, האם לא עדיף להשקיע את המשאבים והאנרגיה הפוליטית שלך בתיקונים, ככל שניתן יהיה להשיג, לחוק יסוד, במקום מתחוף עכשיו לחוק יסוד חדש?
קודם כל אני אתמוך, השבוע אנחנו מעלים עוד הצעות חוק שמבקשות להוסיף את המילה שוויון לחוק יסוד, חוק הלאום, אני ממש בעד. החלק שיפה בעיניי במגילת העצמאות, ואני עושה את זה משתי סיבות. קודם כל, אני שומעת גם את ראש הממשלה, גם את שרת המשפטים, אומרים, מגילת העצמאות, בטח, כן. אז קודם כל, איך אומרים? Put your money where your mouth is. אם זה מה שאתם חושבים, אז תצביעו בעד. ואם אתם מתנגדים, אז בואו נשמע למה. ואני חושבת שיקשה עליהם יותר להתנגד למגילת העצמאות דווקא מתוך זה. זאת אומרת, אני כמעט רוצה להגיד בציניות שהסיבה היחידה שבהדלקת המשואות השבעים למדינת ישראל, נתניהו קיבל את דקות השידור שלו, זה רק כי הוא הבטיח לדבר רק על מגילת העצמאות, מה שלא היה, אבל זה המכינה המשותף. ואם ממשלת ישראל לא יכולה לתמוך בזה, שהיא תסביר לציבור למה היא מתנגדת לזה, ולא שאני אבוא כנס אחרי כנס להסביר למה אני מתנגדת לחוק הלאום, אחרי שהם יצרו את הרושם שכאילו מי שמתנגד לחוק הלאום הוא נגד מדינת העם היהודי. מספיק עם הדבר הזה. אז סליחה, אני רוצה, איך אומרים, להפוך לא את נטל, כן, את נטל הראייה. ואני מקווה שאותם אנשים שמרגישים אי נוחות עם הצבעת נגד, אולי דווקא בגלל שאנחנו נמצאים לקראת ימי, סוף ימיה של הממשלה, אולי גם הם יתכבדו לא להפגין נגד הממשלה, אלא פעם אחת להצביע בעד הערכים של מדינת ישראל, גם אם הקואליציה לא נוח לה. לפחות שווה ניסוי.
טוב, אם זה המצב, אולי כדאי להוסיף סעיף בהצעת החוק, שראש הממשלה ינאם בכל טקס, ואז...
אתה יודע מה בשביל מגילת העצמאות, אני מוכנה גם את זה, כל עוד לא תכתוב איך קוראים לראש הממשלה.
אני רוצה, אם מדברים על תיקונים, ואנחנו יודעים שכרגע יש הצעות שמבקשות לתקן את חוק הלאום, באופן שהוא יחול גם על מי שקשר את גורלו עם מדינת ישראל, באופן שיכלול גם את בני העדה הדרוזית. מה עמדתך לגבי תיקון?
זה כל כך עצוב. אני הבאתי, הזמנתי את שקיף שנן לדיון של ועדת חוק הלאום, כשבעצם הבנתי, כשבאתי לנחם אותו על מות בנו, וכשהוא שם קם ואמר, עכשיו צריך לזכור, בנו נהרג עוד על ידי טרוריסטים עם אזרחות ישראלית. והוא בא ואמר, אנחנו לא נחלק את אזרחי המדינה, זה האבל שלי והמלחמה בטרור, מלחמה בטרור, אבל אל תלכו למחוזות האלה. וזה היה תוך כדי הליך החקיקה, ואמרתי, ובעצם מה אנחנו עושים עכשיו? אבל הסיפור שבו לוקחים עכשיו את העניין הדרוזי, ומייצרים נוסחה שהיא לא נתפסת בעיניי, שאומרים, כן, אתם מתים, נהרגים בשביל מדינת ישראל, אז לכם אנחנו ניתן את השוויון. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת שיש כאן מדרגות, יש כאן מחשבון. בוא נתחיל. אם אתה יהודי ומשרת בצבא, אז זה בסדר. אם אתה יהודי חרדי שלא משרת בצבא, זה גם בסדר. אם אתה לא יהודי שמשרת בצבא, יש לך עוד פלוס נקודה. מה קורה כאן? זאת אומרת, כל התפיסה של ראש הממשלה, שקרא לבני העדה הדרוזית, וחשב שיכול לקנות אותם בכסף, היא דבר שלא מכבד אותם. אני אפילו לא רוצה להיכנס לשאלה מה זה קשר את גורלו בדיוק. ואתם יודעים מה, אני גם ארחיב באמת בעניין הזה, האם עולי מדינות חבר העמים שעלו מכוח שבות, אבל הם לא יהודים, אז הם כן שווים, הם לא שווים, כל השיח הזה הוא שיח, במקום שיהיה כאן שיח מחבק אזרחי לאומי, יש כאן שיח שהוא בחלקו דתי, ובחלקו פשוט פוליטי צר, שמנסים לקנות עכשיו. אותו דבר, נכון. אני דרך אגב ביקרתי גם וניהלתי את השיח הזה עם קבוצה בדואית, ואז דיכטר תקף אותי בטוויטר על זה שערב שבת, זה היה שישי בצהריים, אבל לא חשוב, אני מבלה או נפגשת עם בדואים. לשם הגענו, נו, רע מאוד. בעיניי אין הבדל. בעיניי התנאי, דרך אגב, בעיניי התנאי לא, הוא איננו שירות בצבא. בעיניי התנאי הוא היותך אזרח ישראלי, נקודה. זאת המשמעות של השוויון. זה לא שוויון על תנאי. זה שוויון כי אתה אזרח במדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, נקודה. אתה לא צריך לעשות משהו מיוחד בשביל זה. קנית את זה, זאת זכותך. זה חלק מהאזרחות שלך, ומדינת ישראל בתפיסה הלאומית מממשת את הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית במדינה משלו, נקודה. ולכן אמרתי שכל חיי הפוליטיים וגם תפיסתי המדינית היא כזאת, כי כדי לשמור על מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, אני מוכנה להיפרד מחלק ממה שאני מאמינה הוא גם זכות שלנו, שזה ארץ ישראל כולה, כשבעצם שכנעתי על הבסיס הזה את כל מדינות העולם, שהעיקרון של שתי מדינות לשני עמים, הוא שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, והקמת המדינה הפלסטינית היא תהיה הפתרון הלאומי לעם הפלסטיני כולו, כולל הפליטים הפלסטינים, שישראל היא לא תהיה האופציה שלהם בסיטואציה הזאת. זה נסמך על ההבנה שישראל היא מדינת העם היהודי, שלא יספרו לי אף אחד, שלא ילמדו אותי מה זה מדינת העם היהודי, על בסיס מי שבעד או נגד החוק העקום הזה שהוגש, לצערי.
טוב, עכשיו מרגע שהבנו את הבעייתיות בחוק, ובעיקר עם מה שחסר בו, אני רוצה לשאול שאלה בהיבט קצת אחר. שמענו את שרת המשפטים איילת שקד, כנגד האפשרות שבית המשפט העליון יבצע ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד בכלל ועל חוק הלאום בפרט, ורציתי לשמוע מה עמדתך גם לסוגיה הכללית, האם בכלל ראוי שבית המשפט יעשה ביקורת שיפוטית על חוקים שהם במעמד של חוקה, של חוקי יסוד, והאם הוא צריך להתערב ספציפית בחוק הלאום?
מאחר והנושא נמצא על שולחנו של בגץ, אני לא מתכוונת לתת עצות לבגץ מה לפסוק בסוגיה הזאת, אבל יש כאן מהלך שהרבה יותר מטריד אותי בדבריה של שרת המשפטים, שר החינוך, שקשורים לבית המשפט העליון, לבגץ, ולא קשורים לחוק הלאום. יש כאן מהלך, ואני מסתכלת בימים האחרונים על העיסוק שלהם, כולל הצעות שמגישים, או כולל מתקפות, בעצם יותר ממאבק בטרור, יש כאן מאבק בשלטון החוק, במערכת המשפט ובבית המשפט העליון, גם כשעוסקים היום ביכולת להילחם בטרור. יש כאן מהלך מאוד מאוד גדול שנועד לפגוע באחד הבסיסים של הדמוקרטיה הישראלית. עכשיו אפשר להתווכח, יש כאן את נשיא בית המשפט העליון לשעבר, שיכול להעיד גם על חלק מהמחלוקות שהיו בינינו, אבל זה לעולם לא היה כדי לפגוע באמון הציבור בבית משפט, להרוס אותו, לגמד אותו, להקטין אותו או לשלול את הלגיטימיות שלו. וזה חלק מהמהלך הגדול. ואני הולכת להגיד עכשיו דברים חמורים. המחלוקת האמיתית בינינו היא לא על סעיף כזה או אחר בחוק הלאום. יש כאן שני GPS'ים לאומיים, שני וייזים לאומיים. אני מאמינה בישראל שהיא גם יהודית, גם דמוקרטית, מדינה בטוחה בארץ ישראל, אני רוצה להיפרד מהפלסטינים, אם אי אפשר בהסכם, אז תמיד ללכת לכיוון הזה. יש כאן קבוצה שתפיסתה היא תפיסת ארץ ישראל כולה, שבשביל זה הם רוצים לספח, נתקל בבעיה של מיליונים של פלסטינים, שהבחירה תהפוך את זה או למדינה יהודית שאין בה שוויון זכויות, או למדינה שאין בה רוב יהודי בכלל, ולכן יש כאן תהליכים של שחיקת הדמוקרטיה הישראלית, הפיכתה לעניין טכני, משטר דמוקרטי, לא למערכת ערכים, ושחיקת ופגיעה בכל אלה שיניפו את הדגל ויגידו, it's not done, זה לא חוקתי. ולכן המהלכים האלה הם גם נגד בית המשפט העליון, הם גם נגד היועץ המשפטי לממשלה. אתם יודעים, אני שמעתי היום את שר החינוך במדינת ישראל הבוקר, תוקף את ראש הממשלה על הצעת חוק שמערכת הביטחון לא מבקשת אותה, וזה כבר עניין אחר, והוא אומר, המשפטנים שסביב ראש הממשלה אומרים לו לא לתמוך את זה. המשפטנים, הוא מדבר על היועץ המשפטי לממשלה. ויש כאן מהלך שנועד ליצור חוסר לגיטימיות של היועץ המשפטי לממשלה, של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, לכן הוגש גם חוק היועצים המשפטיים, ושל מערכת המשפט, ואכיפת החוק, עיין ערך המתקפות של ראש הממשלה עצמו על המשטרה. ולכן, בעניין הזה, גם אם היו לי חילוקי דעות, וגם אם יכולים להיות לי חילוקי דעות עכשיו עם בית המשפט העליון, או עם פסיקה שלו, אם אני צריכה לבחור צד, הצד שאני אהיה בו הוא מאוד ברור, וזה הצד של ישראל שהיא גם יהודית, גם דמוקרטית, ולא רק חצי מזה.
אני מאוד שמח, חברת הכנסת לוי, שאמרת מה שאמרת, כי זו בדיוק הייתה אמורה להיות השאלה הבאה שלי. אנחנו מחר במרכז הביטחוני נקיים כנס על שחיקה. רציתי לשאול האם באמת חוק הלאום מהווה איזשהו חלק מתופעה רחבה יותר. אם את רוצה להוסיף עוד
אני לא רוצה להצטמצם לחוק הלאום. אני אומרת לך שזה שורה של חוקים, זה לא רק חוק אחד. יש לנו את זה יום-יום, שעה-שעה. יש כאן הליכי סיפוח משפטי בצד אחד, יש כאן הליכי הכשרת הלא חוקי, במסווה של יש טרור, אז עכשיו גם נכשיר דברים לא חוקיים. יש כאן חוק היועצים המשפטיים שנועד להפוך אותם לקונסליירים איתם. יש מלל שפוגע בכל המערכות האלה, אבל אתה צודק. יש כאן שינוי בינלאומי בתפיסות של הדמוקרטיות, בתפיסות הליברליות. אני שותפה בקבוצות של הנהגות בעולם שעוסקות בסוגיה הזאת היום, ואתה יכול לראות את זה קורה בהרבה מאוד מקומות, ומאחר ואנחנו בעולם של רשתות, אז תוכל למצוא את הציוצים האלה בכל השפות, וחלק מתהליכים של בעיטה בממסדים המיושנים הופך להיות גם בעיטה בערכים האלה. וזה דבר שהוא באמת הרבה יותר גדול ממה שקורה במדינת ישראל, אבל לצערי חלק, בעצם כשנחצים קווים אדומים בעולם, הם לא קיימים יותר בשום מקום אחר. ואז בעצם ז'בוטינסקי פעם אמר שהדבר הכי מסוכן זה המילים כאן מותר. אז זה מה שקורה עכשיו, כאן מותר, מותר לעשות הכל, אין קווים אדומים, אין it's not done, אין ממלכתיות, יש רק אנחנו ונעשה מה בראש לנו, ודמוקרטיה זה העיקר שנמשול. ואני מוטרדת לכן לא רק כאזרחית מדינת ישראל, אלא במובנים מסוימים גם כאזרחית העולם.
יפה מאוד. טוב, אנחנו לקראת סיום, אני פשוט הייתי רוצה לנצל את זה שאת נמצאת כאן סטודנטים וסטודנטיות שיושבים וגם קהל מהציבור. אני רוצה לפתוח את זה לשאלה אחת מהקהל, אם מישהו מעוניין לשאול את חברת הכנסת לבני, שאלה אחת מישהו מהסטודנטים או מהקהל, אז בשמחה, יש לנו עוד דקה. כן, בבקשה. בכל רם רק.
קודם כל אני קודם כל אני מסמכה שמוזכרת המילה מדינה יהודית. אני רוצה להזכיר לך, אני ממש בעד. הדבר השני, זה בדיוק ההבדל בין אלה שתופסים את הדמוקרטיה כשיטת משטר, לבין אלה שתופסים אותה כמערכת ערכים. התפיסתי, הערך של שוויון, שמוזכר באופן מפורט במגילת העצמאות, הוא ערך דמוקרטי, ולכן כמו שמדינה יהודית היא לא מדינת הלכה, אלא מדינת העם היהודי, ככה דמוקרטיה היא מערכת של ערכים ששוויון בראשם. ולכן אני לצורך העניין מסתפקת, אתה יכול לומר את זה ככה, בזה שאנחנו נאמץ את העקרונות של מגילת העצמאות. היא צריכה להיות מבוא לחוקה. יש שם גם תיאור היסטורי של איך הגענו עד הלום, שזה מתאים יותר כמבוא ולא כחוקה עצמה, אבל שהערכים החוקתיים בה כן יהיו האור שלאורו אנחנו מפרשים את שאר החוקים. ושוויון זה ערך דמוקרטי. אמרתי קודם, בעיניי גם שוויון זה ערך יהודי, אבל לצערי המונופול על היהדות נמסר או למפלגות חרדיות או לרבנות שתופסת את זה אחרת. אבל זה כבר דיון פוליטי אחר. אני לא רוצה שוויון לאומי. לא, להפך, אני לא רוצה שוויון לאומי. אני לא, ממש לא, להפך, אני שמחה על זה. ישראל היא המדינה שבה העם היהודי הוא העם שמממש את זכותו להגדרה עצמית במדינה משלו, הלא היא מדינת ישראל, רק העם היהודי. אבל כל אחד מהאזרחים, ללא הבדלי דת, גזע ומין, הוא אזרח שווה זכויות, נקודה. זאת הנוסחה, זה מה שנקבע במסמך היפהפה הזה, ואני מבחינתי לא רוצה לתקן אותו, אני אסתפק בלאמץ אותו, הלוואי.
חברת הכנסת ציפי לבני, ראשת האופוזיציה, תודה רבה לך.
תודה רבה.